שלום חברים יקרים, אנחנו בסדרת מאמרי הסולם, סדרת השקפה יהודית פנימית על פי דרכו של בעל הסולם. אנחנו לומדים לפי ספר מאמרים הנפלא הזה שהתפרסם, יצא לאור רק לפני כמה שנים. יש בו מאמרים מקורים שבעל הסולם פרסם לפני כ-90 שנה, ויש גם כאלה חדשים שלא ראו אור מעולם, ואנחנו זוכים לחפור בהם. אני יהודה גלעד מבית מדרש הסולם, רק מנסה להנגיש מעט הדברים האלה, לפתוח קצת את השפה של בעל הסולם, כי כותב לעתים בצורה מאוד קצרה, לעתים מסתמך על דברים אחרים שפרס ופתח בספרים אחרים שלו, ספרים נפלאים שכדאי ללמוד אותם גם כן. אבל פה בשיעורי השקפה אנחנו רוצים לקבל הבנה ברמה השקפתית, במקומות שזה פוגש אותנו ביום יום, לאו דווקא במחקר תורני, וללמוד איך להסתכל נכונה על המציאות שלנו. הדברים שאני מביא פה הם דברים שלמדתי בבית מדרש הסולם אצל הרב אדם סיני שליטה, שב-20 שנה האחרונות מסביר את הדברים של בעל הסולם וחוקר בתורתו בצורה מאוד עמוקה, הן מבחינת חוכמת הקבלה והן מבחינה הנפשית, תוך כדי פיתוח מודלים חדשים לטיפול ופיתוח הנפש בדרך פנימיות התורה וחוכמת הקבלה. בפרק הזה של הספר שעוסק בזמן, תנועה ומקום הרוחניים, המאמר הראשון בנושא הוא מאמר מתוך פנים מהירות ומסבירות של בעל הסולם. המאמר הזה הוא קצת ארוך, למדנו את החלק הראשון שלו, אתם יכולים לראות בסדרה, שבו בעיקר הוכיח לנו בעל הסולם שוודאי שהחכמים, בעלי המשנה, אפילו בהלכות שלהם לא מתכוונים לדברים חיצוניים, לא מתכוונים לדברים של העולם הזה, אלא ודאי שמתייחסים לענפים בעולם הזה, שיצביעו על השורשים בעולמות עליונים, ובכללם עולם הצילות. וודאי שדברים חיצוניים לא מעניינים אותם. על כן, שאלת מה למעלה ומה למטה, גם הן שאלות פנימיות ומעבר לזמן ומקום. עוד נגיד שמלכתחילה החקירה שלנו היא חקירה ששואלת מה זה אסור להסתכל בשאלות מה למעלה ומה למטה, ומביא בחגיגה כל המסתכל בארבע דברים אלו, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, כל שלא חס על כבוד קונו ראוי שלא בא לעולם. היינו, שאלות האלה מי שמסתכל בהם כאילו לא חס על כבוד קונו וראוי שלא בא לעולם, ואת זה אנחנו רוצים להבין מה מדובר. אז קודם כל לא מדובר בגשמיות, ממשיך וכותב בעל הסולם, והנה השאלה הזאת, מה למעלה, מה למטה, שפירושה גבול המקום בראש וסוף, ומה לפנים ומה לאחור, שפירושה גבול הזמן. כבר הרחבנו אותה בצביונה הרוחני, בפנים מסבירות ענף א', בביאור דברי הרב, כי שם מקומה. וכלל השאלה הזאת מעסיקה לבעלי היגיון, כי ירצו להבין איך עולם מוגבל הזה שלפנינו, עם כל גינותו, יהיה נמשך מבלתי גבול, אשר באמת, על פי שכל העיוני האנושי, אין לזה שום תירוץ מספיק, כי חוק ומושכל ראשון הוא שטוב נמשך מטוב, וכן חס ושלום להפך. על כן, פקרו רבים בדורות הראשונים להחליט חס ושלום בית רשויות פועל טוב ופועל רע כנודע. אנחנו נדבר על כל פסקה בנפרד, כדי שנוכל להרכיב מחתיכות הקטנות האלה, שהן למעשה גדולות. גם זה לא כזה קל להקל, צריך ללעוס פה את הפסקה הזאת, כי מה אומר? קודם כל יש פה הגדרות, מה למעלה ומה למטה, פירושה גבול ומקום בראש וסוף. ומה לפנים ומה לאחור, פירושה גבול הזמן. מתעסקים עם גבול המקום, מה זה המקום? אנחנו לא יודעים, כי אמרנו זה לא מקום גשמי, ולפנים ולאחור, פירוש גבול הזמן, שגם את זה אנחנו לא מבינים מה זה הזמן הזה, הרוחני, כי עוד לא הסברנו פה. מה שכן אומר, כבר הרחבנו אותה, בצביונה הרוחני, בפנים מסבירות ענף א'. זאת אומרת, את השאלה הזאת כבר הרחיב בעל הסולם בענף א' של פנים מהירות ומסבירות, כי שם מקומה. לא רוצה להביא את זה פה. מביאים לנו האורחים על ביור עניין המקום, כותב רבנו פנים מסבירות ענף א', כותב מהותו של הרצון לקבל, המודבע באור הזה מכוח מחשבתו יתברך בשם מקום. זאת אומרת, הרצון לקבל, המודבע באור הזה מכוח מחשבת הבריאה, מחשבתו יתברך, נקרא מקום. ומסביר שם מעריך, אמנם על עניין הזמן לא מצינו הסבר ברור בפנים מסבירות, אלא בעיקר בתלמוד הספירות, המובא במאמר סמכי, כמו שראינו פה. אני רק אומר שבתלמוד הספירות, בין היתר אחת ההגדרות הראשונות לזמן רוחני, שכותב בעל הסולם, אומר, זה סכום שינויי צורה, או סכום חידושי צורה. אנחנו רואים שמציאות הזמן והמקום נתחדשה אחרי הצמצום, שמקום, הכוונה, מקום פנוי לתיקונים. וברגע שיש תיקונים שצריך לעשות אותם, כל תיקון בעיתו, אז זה העת, זה הזמן שעושים את התיקון הזה במקום הפנוי לתיקונים. אז ככה הזמן והמקום באים ביחד ברוחניות. מה עוד אומר לנו פה? אומר, וכלל השאלה הזאת מעסיקה מאוד לבעלי היגיון. מה הכוונה? אומר, איך הרוחניות והעיסוק ברוחניות שאנחנו עוסקים בו דרך הגשמיות בכלל אפשרי? ומה אומרים בעלי היגיון? ירצו להבין איך עולם מוגבל הזה שלפנינו עם כל גנותו יהיה נמשך מבלתי גבול. כי בלתי גבול אנחנו רואים בתפיסת המקום הרוחני, שאנחנו רואים את היקום הבלתי מוגבל, אם אתם רוצים, שזה גם גשמיות על פניו, אבל אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שדברים יכולים להיות קטנים בצורה אינסופית. אנחנו רואים שאת הבורא, או תפיסת הבורא, אנחנו רוצים שלא להגביל באיזשהו מקום, באיזושהי קופסה. בעניין הזמן, אנחנו רואים שאנחנו מדברים על מציאות של נצחיות, אבל במציאות שלנו, אנחנו חייבים מאוד את הגבולות האלה בשביל התפיסה שלנו. כי אנחנו לא יכולים לתפוס דברים בלי גבולות. הגיונית, איך יכול להיות שדברים שהם מוגבלים יוצאים מהבלתי מוגבל? כי הלוגיקה לא תופסת את זה בקטע של סיבה מולדת הוצאה שבתוכה היא קיימת. אם הבורא הוא בלתי מוגבל, או אינסופי, נצחי, אז איך יכול להיות שהבריאה שבאה לנו מהבורא היא מוגבלת? זאת השאלה. לפני שנותן לנו תשובה, בעל הסולם אומר לנו, השאלה הזאת בהיעדר תשובה אמיתית, היא מולידה עבודה זרה בצורת בית רשויות. שיש בורא טוב, או פועל טוב כמו שקורא לו פה, ופועל רע. מה זאת אומרת? איך זה מסביר? אז יש את הפועל הנצחי, השלם, פועל הטוב, ויש את הפועל החלקי, שהוא רק מתעסק בחלקים וחיתוכים והפרדה, והוא הפועל הרע. זה מה שבפסקה הזאת. מתקדמים עוד צעד, ועל כן הזהירו חז"ל, כל שלא חס על כבוד קונו וכו', כלומר, שאדם השפל צריך להאמין בכל יכולתו יתברך, שיש תורה וחוכמה שהיא למעלה מגדר שכל האנושי. בסוד הכתוב בשמות, ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. דהיינו, סגולת התורה והנבואה מגלה לנו סוד האחדות, שזוהי ההפלאה שלנו מכל עם וכו'. כי היא סוד השגחתו יתברך בפרטיות וגילוי שמותיו יתברך. על דרך שאמרו חז"ל בזוהר יתרו, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כולה דייקה. כמו שכתוב בדברים, לא בשמיימי וכו'. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וישראל שעמדו אבותיהם על הר סיני, פסקה זו המתם. כך כתוב מסכת שבת, ואינם חסרים בלתי קדושה וטהרה ותשובה שלמה באופן שלא ישובו לכסלם עוד. ואז ראוי כל אחד מישראל שיתגלו לו סודות התורה ושמותיו הקדושים על סוד השגחה פרטית שבעולם הזה, שהוא סוד האחדות. וזה שיעור דברי חז"ל, וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי שלא בא לעולם. דיינו, מי שמעיז פניו ורוצה להבין בהשגחתו יתברך בטרם שזכה לאור התורה, אלא בשכלו העיוני, המשותף לכל בני העולם במידה אחת, שאין בו לבני ישראל שום הפלאה ויתרון על שאר האומות, אם כך, לא חס על כבוד קונו, כי מגלה ליבו שאינו מאמין בהפלאה היתרה שבתורתנו הקדושה, אשר רק אותנו בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים, בנר מצווה ובאור תורה. כי באלה קנה אותנו, כמו שכתוב בפרשה של קבלת התורה בשמות, ואתה אם שמות ישמעו בקולי וכו', והייתם לסגולה מכל העמים וכו'. שזה סוד שמו יתברך וקונה הכל, כמו שכתוב ברכת אבות שבתפילת העמידה. על כן דייקו לומר שלא חס על כבוד קונו. אז רגע, אנחנו נעצור פה להבין את הדברים שקראנו עד עכשיו, אפילו שהעניין פה ממשיך. אז בואו נראה. מה זה על כן הזהירו חז"ל? על כן הזהירו חז"ל, כי מי שלא מקבל תשובה אמיתית על העניין הזה של איך רוחניות וגשמיות קשורים ואיך משלם יוצא בלתי שלם בכל הדברים האלה, הוא יכול להתפקר, הוא יכול לצאת לעבודה זרה או לתפוס את המציאות בבית רשויות חס ושלום וכל מיני דברים כאלה. על כן הזהירו, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. זה הכיוון להבין את הדברים. מסביר, כלומר, שאדם השפל צריך להאמין בכל יכולתו שיש תורה וחוכמה שהיא למעלה מגדר שכל האנושי. אז אנחנו מסכימים שתפיסת האדם היא שפלה. אנחנו תופסים הרי את הקצה הזה שעושה לנו את הקושי הקוגניטיבי הזה כדבר שפל, כדבר רחוק משלמות. הוא אומר, נכון, אתה תופס את זה רחוק משלמות. אתה צריך להבין שיש דרך לתפוס גם את הדברים הנעלים וגם את השלמות. איך? צריכה להיות הוראה כזאת, הוראה דרך כזאת, חוכמה כזאת. ומה הדרך הזאת? ראשית אמונה שאם אתה תופס את הבורא כשלם, תאמין בכל יכולתו. תאמין שהוא יכול לעשות הכל. זה דבר ראשון. דבר שני, שיש תורה וחוכמה שיהיה למעלה מגדר שכל האנושי. שהתורה מלמדת אותך חוכמה כזאת שהיא לא נתפסת לך באופן רגיל, בצורה העיונית הפשוטה שלך, השכל האנושי שלך, שתופס רק דברים דרך חיסרון. אוקיי, בסוד הכתוב, ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. דהיינו, סקולת התורה והנבואה מגלה לנו סוד האחדות, שזוהי ההפלאה שלנו מכל עם וכו'. אומר, אם אתה מסתפק בזה שיש כזאת תורה וכזאת חוכמה וכזאת תפיסה נעלה, בוא, אני אראה לך בכתובים שעליהם אנחנו סומכים. אומר שכל הסגולה של עם ישראל, המסוגלות של עם ישראל לתפוס את הדברים שהם מעבר, הם בזכות קבלת התורה. ובדיוק הקבלת התורה הזאת היא זו שמבדילה אותם לבעלי מסוגלות. אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה שנשמות ישראל הם באו ממקור של מלכות שהתקללה בבינה. המקור הזה הוא מאפשר לנו עוד יכולות שלא אפשריות למי שלא בא ממקום הזה. ופה בדיוק עושה את ההשוואה הזאת, אומר, בזה שונים בני ישראל מימים אחרים. זה קצת, אנחנו מתחילים לגעת פה בעניין הזה של איך, במה עמים נבדלים זה מזה? מה זה עם? עם זה נפש. זה איזושהי נשמה כללית, שבמקום הכללי הזה, כל הפרטים השונים הם מחוברים יחד, כי יש להם תפיסה אחת מסוימת, יש להם מקור מסוים. והנה, המקור של ישראל, שיש להם הפלאה מכל עם אחר. מהי הפלאה? אבל הפלאה הזאת היא מאפשרת בזכות התורה ובזכות הנבואה, שזו התפשטות מגשמיות שניתנת לבני ישראל, להשיג מעבר לגשמיות. אוקיי, מה עוד אומר לנו? היא סוד השגחתו התברך בפרטיות וגילוי שמותיו התברך. גילוי שמותיו התברך. זה אחד, והשגחתו התברך בפרטיות. איך משגיח הבורא השלם, שהוא מחוץ למציאות הנתפסת לנו, איך יכול להיות שהוא משגיח על כל הפרטים של המציאות? שאלה גדולה. על דרך שאמרו חז"ל, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו מבינים שהתורה מפגישה אותנו עם גילויים של הבורא. ואם בורא מתגלה, זה אומר שיש צורות שיכולות ללביש את הדבר השלם הנצחי הזה בצורות שהן יכולות להיות גלויות לנו. שזה מתייחס לשאלה שהייתה לנו פה, איך יכול להיות שמהשלם יוצא בלתי שלם, יכול להיות שמנצחי יוצא זמני וכולי, השאלות גם ששואל בהקדמה לספר הזוהר, ועונה עליהם. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, וישראל שעמדו אבותיהם על הר סיני, פסקה זו עמתם. זאת אומרת, זה הוכחות, זה שהתורה הזאת יכולה להיות מובנת, או אנחנו יכולים כן להתחבר אליה כעם ישראל, יש לנו את היכולת הזאת, תפיסה שהיא מעבר. איך יכול להיות מציאות מעבר לתפיסות הגשמיות שלנו של צבעים, כמו שהביא לנו דוגמה קודם, או מציאות של זמן? איך אנחנו יכולים לתפוס דברים שמחוץ למציאות של זמן? או דברים מחוץ למציאות של מקום, היעדר ותמורה? אז צריך לראות שהתורה שמתכוון אליה, זה התורה שהיא התורה של מעבר. תגידו לי, אז מה קורה עם ההלכות? ההלכות הן מתעסקות ממש ממש בכאן ועכשיו. כן, אבל כבר אמר לנו, ולמדנו בחלק הקודם של השיעור, שדברי ההלכות של חז"ל, הם כמובן מתכוונים שלעולמות עליונים, דברים של מעבר. עוד דבר שאומר לנו פה, אומר, ישראל שעמדו אבותיהם על הר סיני, פסקה זו עמתם. זאת אומרת, התפיסה הזאת, היא באמת מוציאה אותך למציאות אחרת. ומה היא זוהמה שאומרת, אני רוצה לתפוס את הדברים רק בהיגיון שלי ומה יוצא לי מזה? ואינם חסרים בלתי קדושה וטהרה ותשובה שלמה באופן שלא ישובו לכסלם עוד. ואז ראוי כל אחד מישראל שהתגלו לסודות התורה ושמותיו הקדושים על סוד השגחה הפרטית שבעולם הזה, שהוא סוד האחדות. סוד האחדות הזה, אני לא יודע להרחיב כל כך בעניין הזה, כי אני בעצמי לא כל כך מבין מה מתכוון פה בעל הסולם, אבל הוא אומר, הדברים כן יכולים להתגלות. יש התגלות כזאת. ולא רק אנחנו מאמינים בזה, למעשה כל העולם מאמין בזה. הנוצרים מאמינים בהתגלות הזאת, המוסלמים מאמינים בהתגלות הזאת, ותתפלו גם במזרח מאמינים בהתגלות הזאת, מי שהיה במזרח והיה בכל המקומות שעוסקים ברוחניות, ודיבר איתם על הדברים של חוכמת היהדות, בטח נחשף לדעתם שהיא חיובית מאוד בעניין הזה. ממשיך ואומר, מסביר לנו את הפסוק הזה, מה זה כל שלא חס על כבוד קונו. הוא אומר, עכשיו תבין שמי שמעיז פניו ורוצה להבין בהשגחתו יתברך בטרם שזכה לאור התורה, זאת אומרת בשכל העיוני שלו, שהשכל הזה הוא משותף לכל בני העולם, זאת אומרת אין לו איזושהי מיוחדות. אם כן, לא חס על כבוד קונו. כי מגלה ליבו שאין מאמין בהפלאה היתרה שבתורתנו הקדשה. אם אתה אומר שאפשר להבין את הדברים שמעבר, סתם בשכל עיוני, זה אומר שאתה לא מאמין בכך שעם ישראל נבחר באופן מיוחד, וניתנו לו כלים מיוחדים, כדי שהוא יוכל להתעלות מעבר לתפיסה הגשמית הזאת, ורק ככה, בזכות התורה, להבין את הדברים שמעבר. אז אתה כופר בזה. אתה אומר, לא, אין, לא היה מעמד הר סיני, לא צריך אותו, לא צריך הפלאה מיוחדת, אפשר לתפוס את זה בשכל העיוני, ומרחיב פה, ואומר, אשר רק אותנו בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים. במה קנה אותנו? בנר מצווה ואור התורה. כי באלה קנה אותנו, כמו שכתוב בפרשה של קבלת התורה, ואתה אם שמעו תשמעו בקולי, כן, אומר, והייתם לי לסגולה מכל העמים. מה זה לסגולה? תהיו מסוגלים יותר מכל העמים. ולא צריך להתרעם פה יותר מדי, איך יכול להיות, מה זה תורת הגזע, זה סוג של תורת הגזע, רוחנית. אבל אנחנו מאמינים בדברים האלה יום-יום, אנחנו מאמינים שלכל אחד יש לו תפקיד משלו, אנחנו מאמינים שלידיים צריכים להיות תפקידים של ידיים, ולא של רגליים, ולא של אפפיים. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לאכול אוכל מסוים, בזמן מסוים, ובשעות שונות של היממה, לעשות דברים שונים. אנחנו מאמינים בחלוקה הזאת, אנחנו מאמינים שכל דבר צריך להיות במקומו, ואם לא, הדברים לא מתפקידים כראוי. אז מה כל כך קשה להאמין שהעמים השונים זה לא סתם אוסף של חומר אנושי, שכחומר הוא אותו דבר, אלא הם גם נשמה, כל אחד מהם, נשמה שונה שבאה לתפקיד שונה ויש לה אפיונים שונים. ואם יש לה תפקידים שונים, אז כן צריכה לעשות את התפקידים השונים. מה גם ששואל במקומות אחרים ואומר, איך יכול להיות שאת הדבר הזה לא תת לכולם? כשלומדים את הדברים האלה בחומת הקבלה ומסתכלים על הדברים האלה דרך מציאות של הספירות, ומה שקורה בעולמות העליונים, הדברים מסתדרים הרבה יותר. כי צריכים להבין שפנימיות התורה לומדים בגוף אחד. העמים זה הרצונות השונים שנמצאים בתוכי. הנה, אנחנו מדליקים נרות חנוכה כדי לומר שיש רצונות של ישראל שבי, ויש רצונות של יוונים שהם רבים. הם לא מחוץ אליהם, בתוכי. רק אנחנו צריכים לראות מי שולט על העני של האדם, הצרכים שלו שמשעבדים אותו תדיר, או הערכים שלו. אז מה, לא צריך צרכים? ודאי שצריך צרכים, אבל הצרכים צריכים לעבוד בשביל הערכים. הם צריכים לבטא את הערכים. ופה, החלוקה הזאת לעמים היא כזאת שאומר שבזכות איזושהי מסוגלות מסוימת שיש לעם ישראל, יש להם עבודה שונה. ואם לא מקבל את הדברים האלה, אז לא חס על כבוד קונו. לא מקבל שהקדוש ברוך הוא, כמו שמצוין פה, קנה אותנו בדברים האלה לתפקיד המיוחד הזה. דיינו שאנחנו שילמו לנו, אני אומר כדרך משל, לתפקיד מסוים. קנו לנו אמצעים מיוחדים שאנחנו נשתמש בתפקיד הזה. על כן אנחנו מחויבים לתפקיד הזה, יש לנו חוזה. אז מי שאומר לו, אפשר, אני יכול להבין את הדברים האלה גם בלי התורה, בלי פירוש של חוכמת הקבלה, בשכל העיוני של זמן ומקום, אז אין שום דבר כזה, אין שום חוזה. זה מה שמתכוון פה בעניין שלא חס על כבוד קונו. אנחנו ממשיכים בקוראים על. ולפיכך אמרו על השואל הזה, אשר ראוי לו שלא בא לעולם, שהרי לא נברא העולם אלא בשביל ישראל, מקיימי התורה וכו', כנודע. שזוהי מטרת הבריאה, כמו שכתוב פנים מהירות ומסבירות, ענף א' ובהקדמה. ומאחר שפוקר בזה, אם כך נחרטו חס ושלום מכלל ישראל, ואיננו ראוי כלל למטרת ביאתו לעולם. כי מתוך שאינו מאמין בהפלאת ישראל על יתר האומות, נמצא מאליו אשר יישאר כל ימי חייו בבערותו, כמו שאר האומות, ויהיה מחויב להתגלגל פעם שנית לבוא לעולם. ואם כך, הרי הוא במציאותו עתה בעולם הזה לבלי תועלת. וזה אומרם ז"ל ראוי לו שלא בא לעולם. כי לא יקוים בו הכתוב, והשיבות האלה לבבך, כי השם הוא אלוקים וכולי אין עוד. ונמצא כאמור שיהיה נצרך לבוא פעם שנית לעולם. והנה כמו סיכום בעניין הזה שמסביר את החלק השני של המשפט, שאומר שכל שלא חס על פודקונו ראוי שלא בא לעולם. הוא אומר למה? הוא אומר כזה אדם שלא מאמין בהפלאה הזאת ולא חס על פודקונו, לא מאמין שבעצם קנו אותנו בתורה ומצווה ויש מסוגלות לעם ישראל, אז הוא לא מאמין. אבל מה זה ראוי לו שלא בא לעולם? העולם לא נברא אלא בשביל ישראל מקיימי תורה. אתה אומר, מתי אתה בריאה להיטיב לנבראיו? כן, אבל אי אפשר להיטיב לנבראיו במידה שלמה, אלא אם הם מזכחים את הרצון שלהם ועוברים דרך הביד התומה, קונים את הביד הקדושה. וזה אפשר לעשות רק על ידי תורה ומצוות. על כן ישראל, שהם אמונים על העניין הזה, הם בחוד החנית, כל העולם מסובב על היכולת שלהם ועל הנכונות ומוכנות שלהם ללכת בדרך הזאת. כמו שכתוב, אני מסביר אותה נף א', ובהקדמה שם הוא מסביר את הדברים האלה ממש בהרחבה, בצורה מאוד נגישה, כדאי מאוד לקרוא את הדברים האלה. אז אדם שכופר בדברים האלה, הוא, אם כך נחרטו חס ושלום מכלל ישראל. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. זה שאלת הרשע מהגדה. זה לא קשור אליי. אני לא יודע מה אתם רוצים ממני. אני בכלל לא מאמין בזה. אז הוא מוציא את עצמו מכלל עם ישראל, אז העולם שנברא לישראל מקיימי התורה, הוא לא נברא פתאום בשבילו. זה לא בשבילו, זה לא מבחינתו. הוא לא שייך. אז מה הוא? הוא אומר, ואיננו ראוי כלל למטרת ביתו לעולם, כי מתוך שאינו מאמין בהפלאת ישראל על יתר האומות, נמצא מאליו אשר יישאר כל ימי חייו בבערותו כמו שאר האומות. אתם רואים מה הסכנה פה? אנחנו פה בישראל, ובעולם כולו, אבל בישראל מרגישים את זה ככה מאוד חזק ועוצמתי, רבים על העקרונות של האומה. מה העקרונות של האומה? האם אנחנו דתיים, אנחנו חילונים, יש חופש, אין חופש, כן להטב, לא להטב, הדרת נשים, כפייה דתית, כפייה חילונית, התקשורת היא שמאלנית, ומספרת לנו כל מיני כאלה דברים. מאבק ממש על העקרונות, על הדעות, על הזהות. ופה אומר פשוט מאוד, זה קיים. זה קיים. יש אנשים שיגידו, אני לא מאמין. והוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. ואז מה קורה? יישאר כל חייו בבערותו. דיינו שהוא לא יבין, אף פעם לא יבין, לא יתחבר לדברים האלה. והדברים האלה, אם אני אדבר מצד הרצון לקבל, הבסיסי, שלכולנו זה משותף, על זה אנחנו לא רבים, הוא יישאר לעולם בלתי מסופק ובלתי מאושר מחייו, כי לא יעשה את תפקידו, כי לא יבין את תפקידו. כי להבין את תפקידו, שמעבר לזמן המקום, הנצחי, העושר הנצחי, החלקיק הנשמתי הזה, בשביל לגלות אותו, את הנקודה שבלב, הוא צריך לחוכמת התורה. והוא צריך למצוות שמגלים לו את הדברים האלה, שמכוונים אותו. הוא אומר, יישאר בבערותו, ומה יהיה? הוא יהיה כמו שאר האומות, ויהיה מחויב להתגלגל פעם שנית לבוא לעולם, ואם כך, הרי הוא במציאותו, אתה בעולם הזה, לבלי תועלת. סתם בא לעולם. אז אם הוא סתם בא לעולם, אז הוא סטטיסט, הוא סתם כמו עצים ואבנים. מה, אפשר להגיד ככה על בני אדם? כן, לא בן אדם, בן בליעל. אז זה נאמר, בן בליעל, שאין תועלת מהקיום שלו. אבל איך יכול להיות שבן אדם בא לעולם ואין תועלת ממנו? כי יש בחירה, ואדם יכול לבחור בייעוד שלו, או שלא לבחור. ואז הוא סתם. ואז, באמת, לא תהיה עליו השגחה פרטית. הוא יתגלגל, כמו שאר האומות. יש בצורת, יש נפילות של הבורסה, יש כאלה דברים, יש כאלה דברים. אין לו תפקיד מיוחד שצריך לשמור עליו. להכניס אותו לרכב משוריין, לתת לו דירה שקרוב למקום העבודה, שיהיה לו קרוב כי הוא עושה תפקיד חשוב. לא, אין, סתם. ויותר מזה, כל הזמן הזה הוא יחשב לו, אם אתם מכירים את המושג מהצבא, לדפוק. זמן שחייל יושב בכלא, הוא צריך להחזיר אותו אחר כך לצבא. זה לא פזם דופק, לא, אתה לא מתקדם בזמן הזה. אתה כמו לא זז ממקום, כשיש לך מקום להגיע אליו. אז מה זה המקום הזה שצריך להגיע אליו? הוא אומר, צריך להתקיים בנו הכתוב, והשיבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, וכו'. אם אני לא מגלה בליבי שהשם הוא אלוקים, הכוונה, ההוויה הוא אלוקים, שהשלם הוא בא על ידי גילוי בכוחות הדין של הטבע, שזה האלוקים, אז לא עשיתי את התפקיד שלי, אני סתם. ואם אני סתם, וגם כופר בתפקיד שלי, אז אני ממילא יוצא מחוץ נשמה שנקראת עם ישראל, ועל כן חוקים אחרים פועלים עליי. ונמצא כאמור שיהיה נצרך לבוא פעם שנית לעולם. פעם שנית, פעם שלישית, פעם רביעית, כמה פעמים שצריך עד שיבין. החוסר אמונה שאנשים שאומרים אנחנו לא מאמינים בדברים של הדעת וכל הדברים האלה, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, והציוויים האלה, מעמד הר סיני, הבורא וכו', והשגחה, זה לא מטעם שהדברים אפשר להסביר אותם בהיגיון. אפשר בהחלט להסביר אותם בהיגיון, ונורא קל להתחבר לזה. החוסר רצון לבוא למקום הזה, הם נובעים מהגאווה של האדם, שלא מוכן להוריד את ראשו ולהשתאבד לרעיון שיש בורא שמחלק תפקידים. אבל כן, הוא נתן לי תפקיד מיוחד. בכלל, נתן לכל העם שלי תפקיד מיוחד. כן, נתן לי סגולה מיוחד, נתן לנו הרבה כוחות, אבל אנחנו צריכים לעבוד בעבודה מסוימת. לא רוצה. לא רוצה. לא בא לי. זה. זאת הבעיה. אוקיי, אני מזמין את כל האנשים שלא מסכימים הדברים האלה, לבחון את עצמם, לנהל יומן, ולראות כמה רחוק הם מגיעים באווירת האושר שלהם, שהיא כוללת יכולת שלהם להתחבר לרעיונות, יכולת שלהם לנהל את הרצונות ואת החשקים שלהם, יכולת שלהם להתחבר למעבר, כי זה מה שנשאר איתנו, כי המצבים והזמנים משתנים. ולבחון, האם הם נהיים אנשים יותר מאושרים? אתם רואים, במיוחד שאם אתם רואים את הסרטונים האלה, ברור שיש התעוררות, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו, לדברים שהם מעבר. אנחנו מבינים שהגשמיות שיש לנו אותה בשפע, לא מביאה אותנו דווקא אל האוטופיה של המין האנושי, והטכנולוגיה היא לאו דווקא פותרת לנו בעיות, כאלה שהיינו מצפים שכבר יפטרו. וזה שדלק יעלה זול, זה לא שיא השאיפות שלנו. כי פתאום אנחנו מבינים שאנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו רוצים לאהוב מישהו, אנחנו רוצים שלא להיות לבד. אנחנו רוצים להיות אנשים שהם לא כפויים וכפופים לעוד סופגניה שפשוט חייבים להכניס לפה ואחר כך לסבול. ולא רק בגוף, אלא בנפש להרגיש שאני משועבד. ובעניין הזה, דבר אחד יכול לעזור לנו, זה במיוחד עכשיו בחנוכה, לעבוד בחסד. בחסד שלא יוצא לי מזה כלום. אני לא עובד לטובת הפרטיות שלי, אני עובד מטעם התפקיד שלי. ופה רק נשארת השאלה, מי יגיד לי מה התפקיד האולטימטיבי שלי בחיים? הנה, אומרים לנו פה. שאלה לגיטימית, על מי אני יכול לסמוך? תעשו בדיקה. תלכו, תצאו בעולם, תחקרו. אבל אל תישארו על פני השטח הרצוני והעיוני שלכם, ולא תחפרו עמוק. כי דברים שהם נשארים על פני השטח, כל רוח קלה מעיפה אותם. אם אתם רוצים להיות אנשים ללא שורשים, אין בעיה, באתם לעולם להתאמן. יש לכם את האפשרות הזאת. אבל אם רוצים להיות יציבים, צריכים להתחיל לחפור. פה אנחנו מאפשרים לתת את הזמן הזה, את ההזדמנות הזאת, קצת לחפור במקום שנראה לנו שהוא רווי בממצאים. אז ככה, עשיתי קצת פרסום לסדרה הנפלאה שלנו, שאני מאוד מאוד אוהב אותה. אני רוצה להודות לכל הפידבקים הנפלאים שיש מחברים. אנחנו נעצור היום כאן, אחרי שלמדנו שמה זה שלא חס על כבוד קונו, ומה קורה עם מי שלא מאמין בתפקיד המשותף שלנו, בגורל המשותף של העם שלנו, מה קורה לו? הוא בעצם נזרק מהמערכה ולא עושה את התפקיד שלו, ולמעשה עדיף שלא בא לעולם, כי כל העולם יש לו תפקיד, ולא נברא העולם אלא בשביל ישראל מקיימי התורה. חשוב לדעת את זה, דברים האלה. בשיעור הבא אנחנו נסיים קטע א' מתוך המאמר החשוב הזה, מפנים מהירות ומסבירות, ונמשיך בחקירה לבית. אני מזכיר שאפשר להתחבר בזום כל יום מימות השבוע משעה 4. אנחנו מעבירים חברותות בנושאים שונים בעניינים של חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, השקפה יהודית, כולל סדרת מאמרים הזאת בימי, אני מלמד בימי ג' וו', אבל חברים חשובים, תלמידי חכמים, בית מדרש הסולם, תלמידי הרב אדם סיני שליטה, מלמדים כל יום. פשוט תיכנסו לפייסבוק שלנו או תשלחו לי הודעות, אם רוצים להתחבר לקבוצת וואטסאפ שפתחנו לטובת העניין הזה. יותר ממוזמנים להרחיב את האופקים שלכם ולהתחיל לצעוד לכימון התכלית המשותפת שלנו. תודה רבה על השותפות, ניפגש בשיעור הבא.